שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. לא הרבה אנשים זכו לזה שיש ביום פטירתם הילולה שמאות אלפים פוקדים את קברם. רבי שמעון בר יוחאי, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת רבי שמעון בר יוחאי אחד מהדמויות המרכזיות בתרבות של עם ישראל, שאנחנו יודעים עליה מעט מאוד. אנחנו יודעים שהוא חי באמצע המאה השנייה לספירה, אנחנו יודעים שהיה תלמידו של רבי עקיבא, היה תנא, מה שנקרא חכם שחי בתקופת המשנה, מחלוצי הקבלה, מחברו של ספר הזוהר, נפטר על פי המסורת באמת בלג בעומר, ולכן יש הילולה מאוד גדולה בקבר שלו במירון, ובתוכנית הזאת רצינו להבין את המהות הרוחנית שלו. מי היה בעצם אותו רבי שמעון בר יוחאי? ואני רוצה לפתוח בשאלה באמת, מה התרומה הרוחנית של האיש, של רבי שמעון בר יוחאי? מי הוא היה?
אנחנו נמצאים בעולם שבעצם כמה שאנחנו כבר משתדלים להבין אותו, ולהבין את עצמנו, והקשר הנכון בינינו לעולם הסובב, אנחנו עדיין לא מבינים. וזה מובן לנו מתוך זה שהחיים שלנו הם לא מסודרים, אנחנו לא יכולים לנהל את עצמנו, לנהל את חיי החברה האנושית, מדינות, כולם נמצאים בחוסר אונים. וכמה שאנחנו חוקרים את המציאות, אנחנו כאילו יותר ויותר מבינים שאנחנו לא מבינים. זה טוב אם המחקר הוא היה שמביא אותנו למשהו, אז בדרך אנחנו מגלים שיש עוד משהו שלא מבינים, עוד, אבל מתקדמים. אבל אנחנו כאן מתקדמים במגמה אחרת לגמרי. כשאנחנו מתפתחים מתוך האגו שלנו, מתוך היצר הרע שלנו, אנחנו נעשים יותר ויותר גרועים משנה לשנה לפי האופי שלנו. אנחנו מתרחקים זה מזה, גם במשפחה, גם בחברה, גם במדינה, גם בין המדינות וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו לא רואים שבעצם אנחנו יכולים לאזן את המגמה הזאת. ולכן אנחנו כאן מגלים את עצמנו בעצם מיום ליום בצורה שאנחנו נמצאים באיזה כוח מיוחד הרע ששולט בנו, וכך כתוב בראתי יצר הרע, שכל הבריאה שלנו הוא יצר הרע, האגו שחושב ומתחשב רק עם עצמו ועל חשבון הזולת ללא שום פשרות, כן, אם אפשר לשלוט בכולם לענת עצמו. והאגו שלנו הוא חוץ מזה, הוא קצריה. שאפילו שיהיה לי בעתיד יכול להיות טוב, אם אני אתקשר נכון עם אחרים, אני לא מסוגל. כי זה כוח אחד, כוח הרע, כוח האגואיסטי הקצר. זה כמו שאמא אומרת לשני ילדים, תסתדרו ביניכם, תשחקו יחד, לא, אני צריך ממש, אני לא יכול. כן, זה בדיוק אותם הדברים קורים בבני העמים ובכולם, כן, באנשים המבוגרים. בפוליטיקאים אנחנו רואים את זה בהכל, ואנחנו עושים מזה איזה התעסקות מכובדת, בעצם לא יותר ממה שילדים בארגז חול, שאף אחד לא נותן לשני לעשות משהו וליהנות כולם. ובאים חכמי הקבלה ואומרים, בוא נסדר את הכל, שיהיה לכולם טוב, יש לנו אפשרות איך לארגן את היחסים ביניכם ומשחק יפה. כך קבלה באה ללמד אותנו, אף אחד לא רוצה לשמוע. אף אחד. זה ממש בדיוק כמו שעם הילדים הרעים. אבל ילדים הרעים, איכשהו, כמה הם יכולים להזיק זה לזה. אבל כשאנשים הגדולים, מגיעים לכאלו יחסים, זה כבר נותן השפעה שורה לכל העולם, בזמנים שלנו כבר לאקולוגיה, לכל המכות חום ואוריקנים וכן הלאה. אני כבר לא מדבר על חברה אנושית, על מסחר, תעשייה, פשע וסמים וכל מה שיש, גירושין. וישנה שיטה, חוכמה, מדע, שהיא מדברת על כוח השני שקיים בטבע, שזה כוח החיובי, חוץ מכוח השלילי של האגו שלנו. וכוח החיובי הזה אנחנו יכולים כן לגלות אותו, הוא נמצא בטבע רק נסתר, ואנחנו יכולים להשתמש בו כדי לאזן את הכוח השלילי, וששני כוחות האלה יהיו באיזון, בהרמוניה ביניהם. השיטה הזאת היא נקראת חוכמת הקבלה. גילה אותה אדם הראשון, הוא נקרא הראשון, מפני שהוא הראשון שגילה, והוא נקרא אדם, מפני שהוא הגיע למצב שהוא דימה את עצמו לכוח השני גם כן, חוץ מזה שהיה אגואיסט כמונו, גם כן קיבל את הכוח החיובי מהטבע, ואז היה מתחיל לחשוב, לראות, לחשב, להחליט משני כוחות יחד. ולכן הוא נקרא אדם, הדומה לטבע הכללי שיש בו שני כוחות. אחריו היו הרבה דורות שהוא מסר להם את השיטה. יש לנו ספרים שהם כתבו, אדם הראשון כתב ספר זה למלאך, ואחרי 20 דורות ממנו זה היה אברהם, שהוא גילה גם כן. היו לו ספרים גם כן מהאדם הראשון, וקיבל לימוד מזה והכל, ובכל זאת מה שהוא גילה, הוא גילה משהו חדש מאוד, כי מאדם ועד אברהם, חוכמת הקבלה היא הייתה שאדם מתעמק בתוך הטבע, ולומד איפה זה כוח החיובי, כדי להוציא אותו, להבליט אותו, ולדעת איך להשתמש. ואברהם גילה את השיטה. איך אנחנו יכולים למשוך את הכוח הטבע, לגלות אותו מתוך הטבע, ולהעמיד אותו נגד הכוח השלילי של הטבע שלנו, המקורי.
זאת אומרת שיש לנו לא רק כוח, אלא גם שיטת פעולה.
יכולה להיות.
כן.
וזה מה שגילה אברהם. מפני שהוא כבר חי בתקופת הבבל, שהיה שם, כמו שאנחנו לומדים, משבר מיוחד, כן? שהם רצו לבנות מגדל עד השמיים, זאת אומרת, האגו שלהם כל כך עלה כוח השלילי, והם חיפשו כאילו פתרון, ולא ידעו מה לעשות, כי הפסיקו לדבר אפילו זה עם זה, זה נקרא בעלל שפות. ומה שקרה כאן, שאברהם, שהוא היה אחד מהבבלים, מחובת, מלומד, הוא התחיל לחקור את התופעה הזאת. מה לעשות עם כל האנשים האלה? בכל זאת הוא היה אחד מהכהנים של אותו האומה. והוא מצא, הוא גילה, שבעצם אנחנו יכולים להוציא את הכוח הזה מהטבע, להבליט אותו ולהשתמש בו, על ידי זה שאנחנו נתחיל להתחבר. שדווקא האגואיסטים, שהם מתחילים להתחבר, אפילו בצורה מלאכותית ביניהם, כי רק האגו בינתיים פועל ביניהם. אבל אם נגיד אנשים, הוא גילה שזה 10 מניין, ממנו והלאה זה התחיל כבר למניין. לכן הספר שהוא כתב, ספר יצירה, שם גם כן, הכל סביב 10, עשירייה, מניין, סביב המספר 10. מדובר. והוא גילה שאם 10 אנשים הם יושבים ביניהם ומשתדלים להתקרב זה לזה למעלה מהאגו שלהם, אז הכוחות שהם מפעילים לדכא את האגו ולהוציא החוצה באיזו צורה משהו, כוח חיובי, הם עובדים כמשיבה שמוציאה מתוך עמקי הטבע שלנו כוח חיובי שהוא נסתר. הוא נמצא, אבל נסתר שם. ואז, אם כל אחד מהסירייה מדכא את האגו שלו קצת, ורוצה להבליט כוח החיובי, אז פתאום כוח חיובי הם מתחילים לראות שהם, הוא מופיע, הוא מתגלה. ככה, ממש בצורה כזאת שהוא פועל ביניהם, הכוח הזה חיובי, והוא מתחיל להתגלות עד המימדים שהוא יכול לאזן את הכוח השלילי, ואז הם נעשים כבעלים של שני כוחות, חיובי ושלילי, ולא רק כוח השלילי שכל העולם שלנו כך מתנהג. אני מתכוון, כל העולם שלנו זה לא דומם צומח וחי, אלא רק האנוש. והאנשים האלו הם מתחילים להרגיש מערכת שלמה. ומערכת הזאת שלמה, הם קראו לזה מערכת של העולם העליון. כי שם זה באמת שני כוחות האלה פועלים בצורה מאוזנת. שאברהם גילה את היכולת כזאת לצאת מהמשבר שאז פקד בבל, הוא התחיל לפרסם את זה בין כולם, ובאו אליו אנשים, באו דווקא הרבה. רמב"ם כותב שהוא ממש הגיעו אליו רבבות, זאת אומרת אלפים אלפים. והוא חיבר מזה קבוצה גדולה, שגם כן נכלולה מהסיריות, ולקח אותה מהבבל, כי בבלים לא הסכימו להיות יחד עם זה, כי תמיד בין אלו שלומדים חומת הקבלה ורוצים לממש אותה, ובין אלו שלא מבינים אותם, יש, עד היום הזה אנחנו מרגישים את זה גם כן על עצמנו, יש איזה חיכוך.
מתח, כן.
כן. והוא לקח אותם לארץ כנען, לכאן איפה שהיום מדינת ישראל. ואחריו באו עוד מקובלים, עוד אסכולה שלו היא התחילה להתפתח, אבל סביב אותו נושא, רק מפני שכמו שאנחנו מתפתחים, גם מאותם הזמנים התפתחו הבני אדם וגם הם התפתחו. והם התפתחו עוד יותר מהר מכל היתר, כי היה להם כוח להשתמש ככה בשני כוחות, בלנהל את האיזון ביניהם. לכן הם התפתחו הרבה יותר מהר מכל היתר העמים, שבינתיים התפזרו מהבבל לכל העולם.
ונשארו עם כוח אחד.
והם נשארו עם כוח אחד, כן, כמו עד היום הזה.
אוקיי.
זה האנושות שעד היום הזה. והקבוצת אברהם היא עברה הרבה שינויים, עד שהיא התפתחה למצב שהאגו שלה, של הקבוצה הזאת, פתאום התפרץ יותר, והם לא יוכלו להסתדר ביניהם, להתחבר ביניהם. וזה קרה בסיפור, מה שתורה מספרת לנו, על בני יעקב, שהם לא רצו להשתחוות ליוסף, שאמר להם בוא להתאסף, זה כשמו. ואפשר על זה לדבר הרבה, אבל זה בעצם העניין, הם לא רצו, מפני שהם לא רצו, הם הגיעו למצב שנעשה ריב ביניהם גדול, ורף ביניהם גדול, ומאין ברירה, הם התחילו להתחבר, אבל בצורה אגואיסטית ביניהם. מפני הכוח הרע, הרעב.
ואיפה מקומו של רבי שמעון בר יוחאי בכל
רגע, וכך הם הגיעו למצרים, במצרים האגו שלהם עלה עוד יותר, ואז על האגו שהיה להם במצרים, הם היו חייבים לחדש את השיטה, את האיזון, ואז הכוח שהם היו מקבלים, כוח החיובי שהיו מגלים, זה נקרא תורה. זאת אומרת, לא כוח הקטן שהיה להם אז בתקופת האבות, מה שנקרא, אלה כאן זה, הם הגיעו למצב שהם התחילו לשאוף בעצמם, כמו ממש ממקור מים. שואפים את הכוח החיובי כדי לאזן את הכוח השלילי שביניהם. וזה נקרא קבלת התורה. ואז קיבלו שיטה עם כל הדברים האלה, והם ממשו את השיטה. שממשו את השיטה, הם הגיעו למצב שנקרא שהרצון שלהם הוא מאוזן בין רע לטוב וטוב לרע, וזה נקרא מצב שנקרא שהם נמצאים בארץ ישראל. ששני כוחות מאוזנים ומגיעים ממש לשלווה, לטוב. וגם בארץ ישראל שהם היו, האגו כל הזמן גודל, והם היו צריכים לשאוף קודם כל הזמן מתוך הטבע את הכוח החיובי, לאזן אותו.
אז כוח הרע גדל. וכך
לגדול, כן.
כוח הרע
גדל בעצמו.
והם בעצם שואבים כנגדו איזשהו כוח טוב.
זה העבודה של ישראל. ולא הצליחו בדיוק לשאוף כוח הטוב בהתאם לכוח הרע שגדל. ואז מה שהם בנו הקשר ביניהם, שנקרא קשר, אז זה נקרא בית המקדש הראשון. הוא נשבר. ואז הם שוב נכנסו לקסח ביניהם, חיכוך ביניהם, בין יחסים הרעים האגואיסטיים. זה נקרא שהם יצאו לגלות. נפלו מחיבור, מיחסים היפים,
ליחסים
האגואיסטיים. זה נקרא גלות. גלות מהכוח הטוב. מהמערכת המאוזנת. ואחר כך, הם בכל זאת חיפשו איך להתגבר על כל הדברים האלה, כי גלות בעצמה, ההרגשה הזאת עצמה היא נוראית, והיא כבר מצד האגו עצמו דוחף אותם להשתנות, כמו שכתוב על גם כן פרו שקירף אותם לזה.
אז האדם סובל ורוצה שינוי.
כן, ואז הם התחילו לגלות את הכוח הטוב, ואז הם מתעלים מעל הפירוט, ומתחברים שוב. כשהם מתחברים שוב, הם בונים ביניהם מערכת הבאה של קשר, נכון? זה נקרא בית מקדש השני. זה מערכת ביניהם, זה לא בניין. אנחנו מדברים על היחסים בין בני אדם בלבד. וכשהם בנו בית המקדש הזה, את המערכת הזאת ביניהם, החזיקו בזמן מה במערכת הזאת, ביחסים ביניהם, אבל בכל זאת, הכוח הרע כל הזמן גדל וגדל, ובסופו של דבר, כבר הם נפלו מזה. כוח הרע התגבר, הם לא הצליחו לאזן אותו בדיוק, ושוב נכנסו תחת השפעת הכוח הרע. זה נקרא חורבן בית המקדש. ואז נפלו הרמה של אהבת אחים לשנאת חינם. באותם הזמנים, מי שהיה החכם בישראל, הוא נקרא רבי עקיבא. שהוא לימד את עם ישראל כולו, דווקא את שיטת האהבה, מה עוד הוא לומד את חומת הקבלה, חוץ מזה לא מלמד את כלום. לכן, מי שנמצא באגו, שונא את חומת הקבלה, ולא רוצה להבין אותה ולהכיר אותה, ואין לה שום אפשרות. בכלל להתקרב אליה. אז רבי עקיבא בכל זאת לימד את עם ישראל, היו לו 12 זוגות התלמידים. 12,000 זוגות התלמידים, והוא לימד אותם, ובכל זאת האגו עד כדי כך פרץ בהם, שהם התחילו להיות זרים זה לזה, מרוחקים זה מזה, מזלזלים זה בזה. וזה, אנחנו מדברים בין האנשים שהם תלמידי רבי עקיבא, זה היו מקובלים גדולים כולם. אבל זה מה שקרה. ואז קרתה המגפה, והם כולם מתו, 24,000 תלמידים שלו מתו. המגפה הזאת היא התחילה מאחרי הפסח, שמתחילים לספירה, כן? ועד יום 33, לג. ובלג זה נפסק. כן? נפסקה המגפה, וזה היום המיוחד. ואחרי ש מתו כל התלמידים שלו, נחרב בית המקדש, רבי עקיבא הוא כבר הרגיש שזה יקרה, וידע למה שזה צריך לקרות, שזה תוכנית לעתיד, שחייבים כך אנחנו לעבור כל האלה המאורעות העצובות. והוא לימד עוד 5 תלמידים מיוחדים שנשארו באותם הזמנים. אחד מהם כתב תלמוד בבלי, ואחד מהם רבי שמעון, הוא כתב ספר הזוהר. שכך הם מסרו את התורה לנו. תלמוד בבלי הוא היה פתוח לכולם, מאותו רגע שכתבו אותו כמשנה, הוא מבוסס על משנה, המשנה מבוססת על התורה, אז שם זה רואים את ההמשכיות. מה שאם כן, התורת הנסתר, מה שכתב רבי שמעון, אז איך להשתמש בכוח הטוב הזה, ולהגיע לאיזון המתקדם, בין כוח הטוב וכוח הרע, הטבע שלנו, זה היה הספר היה נכתב ונסתר, הם הסתירו אותו עד הימים שבאמת האנושות תתחיל לגלות שוב שנמצאת בכוח הרע, עד כדי כך שבחוסר אונים באין ברירה הם הסכימו להשתמש בכוח הטוב ו למשוך אותו מעמקי הטבע, לגלות אותו מה שנקרא, ולאזן על ידי זה כוח הרע, ואז הגיע העולם לתיקון. ולא רק עם ישראל, או קבוצה קטנה של מקובלים, אלה כל עם ישראל, ואחריהם כל העולם. על זה כתוב הרבה בספרי מקובלים. ואנחנו נמצאים בדיוק בזמן הזה, לכן חוכמת הקבלה מתגלה. אז רבי שמעון הוא תנא, זאת אומרת חכם מאוד גדול מימי ה זוהר ומימי תלמוד, מימי משנה, שהיה באמת משיג את הכל עומקי הטבע, עם כוח הטוב וכוח הרע, איך שהטבע מאוזן לכל העומק שלה, ואיך אנחנו נצטרך לגלות אותה בעתיד. הוא גילה את זה עם 10 תלמידים שלו, מספר 10 כבר דיברנו על זה, כן? ואז כשהוא גילה, הוא כתב. הוא לא הוא בעצמו, אבל הוא דיבר בתלמידים שלו, כתבו, שכתבו את זה, ובקצור סידרו את הספר. ספר הזה, הם הסתירו אותו, לימים שלנו. אבל הוא נגלה לפני זה, בערך במאה ה-11, וידוע על זה איך ומה, ומאז שהוא נגלה, אז השתמשו בו הרבה אנשים, ו פיתחו את חוכמת הקבלה גם כן בצורה כזאת שדרך אותו רבי משה דליון ודרך הארי, רמח"ל, הארי, רמ"ק, בעל שם טוב ובסופו של דבר בעל הסולם במאה ה-20. אלה כל מיני
מקובלים שבאו אחריו?
כן, אבל עיקר זה מה שלעצמנו, מה זה לנו חשוב, כי על ספר הזוהר כתב פירוש הסולם בעל הסולם, לכן הוא כך נקרא, רבי יהודה אשלג, וזה מה שאנחנו לכן יכולים להשתמש, ואנחנו לומדים ממנו. חוץ מזה, ליד ספר הזוהר, על פני ספר הזוהר נכתבו עוד ספרים בקבלה, שאם אנחנו משתמשים בזה, אנחנו בסך הכל לומדים איך להוציא את הכוח הטוב, שלא קיים בעולם שלנו, שאנושות לא ידעת עליו בכלל, ולאזן בו את הטבע של האדם, ולהביא את העולם לתיקון, וחברה האנושית לאיזון, ולכל בני האדם לאהבה, כך שעל כל פשעים, על כל כוח הרע, יחסי אהבה, כוח הטוב, ושניהם יהיו כך בכפיפה אחת יפה, טובה, שזה בעצם העתיד שהעולם חייב להשיג. לכן אנחנו פועלים לקראת זה, ורבי שמעון בשבילנו, הוא רבי שמעון בר יוחאי, הוא המורה, המורה, כי מספר שלו כל המקובלים שואבים כוחות, רעיונות, איך לפעול, והוא הראשון שלימד חוכמת הקבלה בפועל עם 10 תלמידיו, ובעצמו תיקן את העניין הזה הרוחני של 10, ולכן אנחנו כשמשתמשים בעשיריות, בלימוד שלנו, אנחנו בעצם מתקשרים לקבוצה שלו שהיא האחראית לגלות לנו את הכוח החיובי הזה, והוא בשבילנו מורה עד היום הזה ודאי.
אז מה הוא חידש לנו? מה בעצם הוא הוסיף על כל מה שאמרו קודמיו?
ודאי שלפניו היו הרבה, ודאי שרבי עקיבא ידע הרבה יותר ממנו, ומשה רבינו ודאי, ואברהם, ואדם הראשון, אבל הוא כבר חי בתקופה אחרי חורבן, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, גלות מצרים לפני זה. זאת אומרת שהאגו כל כך גדל, שכבר אין מה לעשות, היה אפשר לגלות כל המערכת. האגו שגדל הוא חייף לגלות כל המערכת בין הכוח הטוב וכוח הרע, ומערכת הזאת היא נקראת מערכת ג' קווים, ואנחנו משתמשים בכל התורה הזאת כדי היום לתקן את עצמנו. ספר הזוהר בעצם אמנם שהוא נכתב מלפני 2000 שנה, אבל רק היום עכשיו אנחנו יכולים להשתמש במה שכתוב שם ולממש את זה כדי כל עם ישראל ואחר כך כל האנושות להגיע לחיים מאוזנים יפים טובים ולגלות מצב הטוב שזה נקרא עולם הבא גם כן בחיים האלו בעולם הזה.
אז אם לסיכום הייתי שואל אותך מה הדבר הכי חשוב שכדאי לדעת לגבי רבי שמעון בר יוחאי?
הוא המקובל שהביא לנו שיטת הפרקטית איך להגיע לאהבת לרעך כמוך, שתורה אומרת שאנחנו חייבים לזה להגיע, ואנחנו רואים היום בעולם הזה שבלי זה אנחנו רק נגרום מוות לנו ולעולם, אלא אנחנו חייבים לרבוש את הכוח הטוב ולאזן בו כוח הרע, וביחס בין שני כוחות האלה, להיות בשביל הזהב בכף האמצעי. וכך נגיע לתיקון הנרצה ולחיים הטובים.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים. כל טוב. להתראות.